שר הכלכלה ניר ברקת, שלום וערב טוב.
ערב טוב, שלום לך.
שלום וערב טוב. סוגיית האריתראים, השוהים השונים, הזרים בדרום תל אביב, ידועה כבר שנים, דובר ועשרות ניסיונות למצוא פתרון, בין יחד עם האום, בלי האום. כרגע הסוגיה הזו עדיין כאן, עומדת לפתחנו, ונראה שהגולם קם על יוצרו. אנחנו שמענו את ראש הממשלה היום בישיבת הממשלה. אתה משוכנע שיש פתרון לבעיה הזו?
כן, הפתרון הוא מאוד פשוט. אנחנו צריכים שכל המאגרי עבודה בלתי חוקיים שיושבים במדינת ישראל יגורשו מכאן. אנחנו צריכים, יש לנו למדינת ישראל הסכמים בילטרליים עם מספר מדינות שמביאות לכאן עובדים זרים, לתקופה קצובה של 5 שנים, יש כתובת מצד השני שיודעים להחזיר אותם. עובדים זרים חייבים להיות במדינת ישראל באופן חוקי. מי שהגיע לכאן עבר את הגבול באופן לא חוקי, יושב כאן בצורה לא חוקית, ועוד משתמש באלימות שכזאת, את האנשים האלה צריכים לגרש, נקודה.
השאלה היא, האם אחרי החלטות בגץ בעניין הזה, אפשר לגרש אותם בקלות? כי כמו שאנחנו יודעים, בגץ הערים קושי על הגירוש הקלאסי, להעלות אותם למטוס ולגרש אותם, גם בשל התנאים שלהם ומחויבויות כלכליות. מצד שני, היה הסדר עם האום לגרש אותם מכל מיני מדינות איכותיות יותר, אבל ראש הממשלה טוען ההפך, שזה יוביל לפה עוד מאגרים שירצו להיכנס להסדר הזה.
נכון, תראה, 5 פעמים חוקים שהובילה מדינת ישראל, ממשלת ישראל, נפסלו על ידי בגץ, ככל שהדברים קשורים, ולהוציא מכאן את המאגרים הלא חוקיים. אני חושב שאולי הדבר הכי מעניין ובולט זה שלפני כחצי שנה, בית המשפט הגבוה לצדק פסל יכולת שלנו, מה שנקרא, לקחת כסף של המאגרים הלא חוקיים, או מאגרים, אנשים שעובדים בישראל, ולתת להם את הכסף רק אחרי שהם הולכים. אבל מה שהיה מעניין, זה שהייתה עמדת מיעוט של השופט סולברג, שצידד בתפיסת הממשלה. זאת אומרת, שיש שופטים בבגץ, שמבינים שהממשלה
יכולה... שעדיין חושבים שיש בממשלה מידת סבירות כלשהי.
נכון מאוד, שלשמור על הצביון היהודי של מדינת ישראל, על רוב יהודי, ועל חוק השבות, ולא לאפשר למאגרים בלתי חוקיים, להישאר בישראל, יש שופטים, גם בבגץ, שחושבים אחרת מהשופטים האחרים. אני טוען שבסוגיה הזאת היא לא מכריע בית משפט. בסוגיה הזאת היא צריכה להכריע הממשלה. מה יותר חשוב, לשמור על אופייה של מדינת ישראל, או לטפל בזכויות פרט של אנשים שהגיעו לכאן באופן לא חוקי, ואפשר להעביר אותם למדינות אחרות, כי הם מאגרי עבודה. הם לא פליטים, זה מאגרי עבודה. אז בשורה התחתונה, בסוגיות האלה, לצערי הרב, שוב ושוב אנחנו נתקלים במצב שידענו כבולות.
שהממשלה מחליטה משהו, מישהו עותר לבגץ, ובגץ פוסל את החלטת הממשלה, אבל גם בגץ לא נותן פתרון אחר.
אתמול, ועכשיו תראה מה קרה אתמול. כן. לצערי הרב, המאגרים הלא חוקיים חושבים שהם חסינים. לא יקרה להם כלום, הם יכולים להשתולל, לפגוע בשוטרים, יכולים לעשות מה שהם רוצים, שכן בגץ, או נכון היום, אנחנו לא מצליחים לגרש אותם. הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו חייבים להיות מסוגלים לשמור על מדינה יהודית דמוקרטית עם צביון יהודי, עם רוב יהודי, ולא לאפשר לכל מי שמגיע לכאן לעבודה באופן לא חוקי ובאופן חוקי להישאר ולהשתקע בישראל. הדבר הזה לא מתקבל על הדעת, אנחנו חייבים למצוא פתרון, ואני מקווה שבית משפט הגבוה לצדק יאמץ דווקא את גישת המיעוט שבו, שיבין שזכותנו אחרת ממה נפשך, אנחנו חסרי אונים אל מול הלימוד של האנשים הללו, וצריך פשוט לגרש אותם.
כן, בוא נשכח שיש תושבים ישראלים, לאו דווקא אני אומר יהודים, אזרחים ישראלים שגרים בדרום תל אביב ושכונות נוספות באזור, והם פשוט בני ערובה של השוהים הבלתי חוקיים האלה, המאגרי
זה
עבודה.
זה בדיוק האבסורד. זה בדיוק האבסורד, אבי. האבסורד הוא שמי שבאמת כאן פליט ומחפש הגנה וביטחון מפשע, לצערי הפשעים אפילו יותר חמורים, זה תושבי דרום תל אביב. הם כן. הקורבן. תושבי מדינת ישראל הם הקורבן. לא
השר ברקת, אנחנו מדברים על מערכת המשפט ועל בגץ, ובדיוק אנחנו עדים לשלושה ימים האחרונים, להתנהלות של היועצת המשפטית לממשלה. אחד, מכתב לשר לוין, שבו היא אומרת, במילים שלי אני אומר, לא מרגש אותי שמאיימים עליי בפיטוריי, אני אעשה מה שאני חושבת ומבינה, כאילו איזו ישות עצמאית שקובעת מדיניות, וזה מגיע היום לכדי תשובה לבגץ, שהיא לא רק שמגנה, אמורה להגן על הממשלה, או לסייע לממשלה לייצג את עצמה מול בגץ, היא הפוך, היא מייצגת את העותרים, וכותבת בנימוק גדול ורחב, איך הכנסת וההחלטה על עילת הסבירות, היא זאת שסוגרת דלת בפני האזרחים ובפני השופטים. אז לאן הסיפור הזה עוד יוביל? כלומר, אם זה יועצת המשפטית לממשלה, איך זה בא לידי ביטוי שיחד עם הממשלה?
אני אגיד לך מה התקלה הגדולה פה. רוב מוחלט בציבור במדינת ישראל מבין שצריך לעשות הפרדה בין ייעוץ משפטי לממשלה לבין התביעה, לבין הפרקליטות. הפרקליטות חייבת להיות עצמאית כמו שופטים, אבל היועץ המשפטי לממשלה צריך להיות אורגן שמייעץ לממשלה, כמובן תחת החוק, לממש את המדיניות שלה. אני, שבוע שעבר, בשבוע שעבר היה אצלי השגריר הבריטי. אנחנו מדברים על קידום הסכם חדש, הסכם סחר משודרג בין בריטניה לישראל. אתה יודע מה קורה בבריטניה? בבריטניה כמובן יש הפרדה בין הייעוץ המשפטי לבין התביעה והפרקליטות. היועץ המשפטי לממשלה בבריטניה הוא שר בממשלה. הוא שר בממשלה. אם הוא לא טוב, מחליפים אותו. הוא שר בממשלה. ברוב המקומות בעולם הנאור יש הפרדה כזאת. ואתה רוצה שהיועץ המשפטי שלך יעזור לך לממש את המדיניות שלך, לא מדיניות שלו. הוא לא נבחר.
כמובן, מדיניות שהיא על פי החוק ומתנהלת על פי כל אמות מידה, לא שגנוב סוסים, זאת המטרה. אבל לא להיות לעומתי.
ומה שאני אומר, א', זה מקובל בכל העולם, אנחנו החריגים כאן, ובאמת זה מקובל על רוב עם ישראל. אז זו התקלה, יש לה עמדה על הכיפק, אבל היא לא העמדה של הממשלה, ואני אומר לך שגם יועצים משפטיים וגם שופטים, הם בשר ודם. אני רוצה להזכיר לירושלמים שבחבורה, שכשאני נבחרתי לרשות העיר ירושלים, היה לי יועץ משפטי לעומתי, חשב הפוך ממני בהרבה מאוד סוגיות, של מדיניות ושל תפיסת עולם, ולצערי הרב, כל דבר שאני חשבתי, הוא חשב הפוך.
כן.
ולא אפשר לי לעשות את העבודה. ביום שהוא התחלף, נכנס, במקום יוסי חביליו, נכנס עורך דין אמנון מרחב, כל הבעיות שלנו נפתרו.
דברים הסתדרו, זה לא שפתאום נעשו דברים לא חוקיים, פשוט מיועץ משפטי שמסייע למימוש מדיניות.
זו התקלה הגדולה. התקלה הגדולה זה שקופים עלינו יועץ משפטי שיש לו דעה אחרת, שלא אכפת לי שיש לה דעה אחרת, אבל היא לא מייצגת את הממשלה. הדבר הזה, זו התקלה הגדולה.
אוקיי, בתקלה הזו אמורה להתעסק הרפורמה המשפטית, שנדמה שיהיה קשה עוד לקדם אותה, להעביר אותה עם המצב הזה שנוצר, כי הנה, לדוגמה, רק עילת הסבירות, הדבר הכי רך, הכי נקרא לזה פחות בעייתי ברפורמה הזו, שהיה לגבי זה גם הסכמות עם חלק ממרכיבי הקואליציה, ואנחנו רואים איך בגץ מגיב, איך היועצת המשפטית מגיבה, על אחת כמה וכמה שאר מרכיבי הרפורמה, שכמובן אולי לא יאושרו בבגץ, ואז נגיע למשבר חוקתי, ואז בעצם אפשר לסגור, להוריד את השלטר.
אני לא רוצה לדבר על כל התרחישים. אנחנו צריכים ללמוד את, את המצב, את, את חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, לראות מה יקרה בבית משפט. אבל על פניו, זו סיטואציה לא פשוטה. מצד אחד, רוב עם ישראל מבין שצריך לעשות שינויים, וצריך לעשות תיקונים למערכת המשפט שהיא רחוק מלהיות מושלמת. ולשם אנחנו בסופו של דבר צריך להגיע, צריך לעשות את הדברים בהסכמה. ראש הממשלה נתניהו הבהיר שהוא מנסה לעשות את הדברים בהסכמה ככל שניתן. אני מסכים איתו, אני חושב שזה הדרך הנכונה, אבל אנחנו צריכים כולנו לחפש דרך לעשות את הדברים ולשמור על אחדות עם ישראל ככל שניתן. אחדות עם ישראל, אני הרי חסיד של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, אחדות עם ישראל הוא מפתח להצלחתנו בעתיד.
אכן. טוב, עוד עניין שאני רוצה לדבר איתך עליו, כשר הכלכלה, אתה משקיע הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד חשיבה, וגם מצליח להביא וליישם תוכניות בסוגיית הריכוזיות. נסביר למאזינים מה זו המילה הזו. פתיחת הרבה מאוד שווקים לתחרויות, יבוא מקביל של הרבה מאוד סחורות, כל זה במטרה בסוף להוזיל לנו בסופר, בקניות, באורח החיים שלנו, הרבה מאוד דברים שהם היום בלעדיים לכל מיני חברות, או לכל מיני יבואנים בלעדיים, שיכולים לשחק איתנו במחיר. עכשיו, הוועדה שמתעסקת בנושא הזה, כשאנחנו מסתכלים על הנתון ב-2022, לפחות מה שה-OCD מפרסם, ישראל במקום הכי יקר, הכי גבוה, כמדינה יקרה לחיות בה. אני מדגיש, זה על 2022. הוועדה הזו שאתה עוסק, והדברים שאתה מנסה לקדם, כמה זמן לוקח להם להבשיל כדי לעטות את הגרף הזה? השר ברקת?
כן, אני בדרך לרמת כוסית בשומרון.
נותנים לנו תשובה בנושא הריכוזיות. הוועדה שאתה מקים בעניין הזה, אחרי ההחלטה, אחרי ההגדרה של ה-OCD כמדינת ישראל, שמדינה הכי יקרה ב-2022, איך משנים את הגרף הזה?
אז בוא נעשה רגע סדר. הוועדה היא לנושא ספציפי. אנחנו הבנו סדרה של חוקים, לא דרך הוועדה, שכבר חלקה בתהליך. החוק החשוב ביותר, שלא עובר דרך הוועדה, זה החוק של מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. הרעיון המרכזי, ואם עד היום שום דבר אסור להביא לישראל, אם הוא לא עובר בתקינה הישראלית, ממחר מותר להעביר הכל, למעט מקרים חריגים. עשרות אלפי מוצרים, שהם בעשרות אחוזים יותר זולים, יוכלו להיכנס לישראל אם הם עומדים בתקן האירופי ועוד כל מיני דרישות. אבל הרעיון המרכזי, זה יכול להכניס לנו למעלה מ-15,000 מחירים. זה רץ כבר, אני מקווה שנעביר את החקיקה, נשלים אותה עכשיו החורף הקרוב. החוק השני שכבר העברנו, אומר שאם מישהו ימנוע יבוא מקביל, הוא יעשה עד 100 מיליון שקל קנס. את החקיקה הזאת העברנו מתנגד בכנסת.
כלומר, יש לנו כאן שני קווים. האחד, מניעת הכנסת מקלות בגלגלים של היבוא המקביל, ושני, עידוד היבוא המקביל, כדי בסוף לגרום לכל מוצר יקר שיהיה לו תחליף בשוק. טוב, הקו שוב קטוע. שר הכלכלה ניר ברקת, אנחנו נסתפק בדברים האלה שלך. אתה בשומרון בדרך בדרכים בלי קליטה. כן, טוב, הוא לא איתנו על הקף. אז אנחנו מכאן מודים, מעריכים ומתנצלים ככה לשיבוש הזה בקו. נשלים את השיחה הזו בהזדמנות הבאה.